שלום, השרה אלהרר.
כן.
אני מנסה להבין למה הפרויקט של הפאנלים הסולאריים בשטחים החקלאיים תקוע כבר המון זמן.
תקשיב רגע, אתה יכול לדבר עם הדוברת שלי?
דיברתי איתה כבר כמה פעמים.
ומה היא ענתה?
ענתה שאת לא מוכנה להתראיין.
נכון. אז אם תתקשר אליי, את רואה תשתנה?
אבל את יודעת, כל זה קורה בזמן שפרויקטים שקשורים בגז גם מקבלים המון תקציב וגם מתקדמים במהירות מטורפת. א',
דברים מתקדמים, וב', אני
פשוט
חייבת
לנתק. ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, גיא רולניק, והשבוע, שירה מייקין. שלום שירה.
אהלן גיא.
אז שמענו בפתיח שיחה מרתקת בין אבי עמית, תחקירן של כאן, תאגיד השידור הציבורי, לבין שרת האנרגיה של מדינת ישראל. שירה, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו.
תודה רבה, אני ממש שמחה להיות פה.
אז שירה, קוראי הארץ מכירים אותך בשנה האחרונה, כי כותבת הטור מחבקת עצים. את באמת מחבקת עצים, או שאת רק כותבת על סביבה ושינוי אקלים?
בטח שמחבקת, מאז שאני ילדה. ובטח אחרי שהתגלה שהעצים הם יצורים מורכבים וחכמים, שאפילו מתקשרים אחד עם השני ומגנים אחד על השני. ובשנים האחרונות התברר למזלי שכל מחבקי העצים צדקו. ושאם לא נגן עליהם, אנחנו לא נוכל להמשיך לחיות פה בכדור הארץ. ומעבר לזה, הטור שלי מחבקת עצים מפורסם בגלריה, בגלל שבעיתון הארץ ובדמרקר כבר הבינו שמשבר האקלים הוא לא רק סוגיה למדורי הסביבה והמדע, אלא זה משבר מאוד מורכב שמשפיע על כל חלק בחיים שלנו, תחבורה, כלכלה, תזונה, אנרגיה, רווחה, ביטחון וגם תרבות.
כן, שירה, עורך הארץ אלוף בן אמר לפני חצי שנה בכנס האקלים של הארץ ששינוי אקלים הוא הנושא הכי חשוב שניצב היום בפנינו, והפער בין החשיבות שלו לבין מה שקורה בשטח הוא מחריד. אז את ואני כמובן מסכימים, אבל כמי שקוראת די באדיקות את העיתונות הבינלאומית בנושא הזה, תתקני אותי אם אני טועה, אבל היקף הכיסוי של העיתונות בישראל של נושא האקלים הוא ממש אפסי.
כן, לצערי, מסורתית, כלי התקשורת הגדולים בישראל נוטים להתעלם לחלוטין מהמשבר, ואם הם כבר תורכים לסקר אותו, אז לרוב הם עושים את זה גרוע מאוד, והם מפגינים בורות ממש מדאיגה. אמנם חל שיפור בשנה האחרונה, אבל עדיין אנחנו מפגרים מאחור אחרי כלי תקשורת כמו הגארדיאן, פייננשל טיימס, ניו יורק טיימס. אני אתן לך דוגמה. בגל החום הקטלני שעבר על אירופה לפני שבועיים, כמעט כל כלי התקשורת בישראל סיקרו את זה לצד תמונה של אנשים מקייפים בים. אלפי אנשים מתו, נזק של מיליארדים לתשתיות, שריפות, ובישראל חושבים שזה כיף. רק חשוב לציין, אני מדברת בעיקר על כלי התקשורת הגדולים כמו ערוץ 12, ידיעות אחרונות, וואלה, ציון לשבח לתאגיד השידור הציבורי, להארץ, שני אשכנזי בגלובס, וכלי תקשורת קטנים ועצמאיים כמו שקוף או שיחה מקומית. הם עושים עבודה מצוינת.
כן, אז באמת הזכרת את התמונות האלה של מקייפים, אז באמת לפני חודש כתבתי על קטע מדהים שהיה בערוץ 13, ששייך למיליארדר לנד בלווטניק, שעשה את רוב הכסף שלו מנפט ברוסיה, שבו המגיש שרון גל, כשפונה בנושא של גל החום באירופה, ואומר, פונה לשתי בחורות שנמצאות בלונדון, או באנגליה, מראיין אותם, והם אומרות שזה נורא כיף, כי הם במים, בנהר, ואז הוא אומר, כן, אז הכל פייק, מה שמספרים לנו, זה בעצם כיף. אבל בעצם המצב הוא שבארצות הברית נניח, יש באמת תנועה גדולה של מכחישי שינוי אקלים, באירופה יש קצת מדחיקי שינוי אקלים, אבל אצלנו בישראל זה פשוט נן אישו, פשוט לא נושא. ואחת הדוגמאות הבולטות לזה, לדעתי, עם מה שקרה פה לפני שבוע, במרץ. אנחנו ערב בחירות, ובעצם שום מפלגה לא מרימה את הנושא של המאבק בשינוי אקלים בצירה משמעותית. ויאיר גולן, שמתמודד מול זהב הגלון על רשות מרץ, התראיין שבוע, לפני שבועיים ברדיו, ואמר שנושא שינוי האקלים הוא זניח או שולי. תגידי, יש עוד מדינה, אחר כך הוא כמובן חזר בו, יש עוד מדינה במפלגה הכי של שמאל, יש כאלה שיכולים להגיד ששינוי אקלים זה זניח?
האמת הרשה לי לתקן אותך, אפילו הימין בארצות הברית ובאירופה, במערב אירופה, הפסיק להכחיש את משבר האקלים. כי זה כבר באמת פתטי. אני לא חושבת שמישהו עם טיפה בינה במוח יכול להרשות לעצמו להגיד שזה לא קורה, אנחנו רואים את זה בעיניים. במקום זה הם הולכים על טקטיקות הרבה יותר מורכבות, מכחישי האקלים לשעבר. למשל, דחיינות, נוסח, בוא נחכה שימצא פתרון טכנולוגי לכל הבעיות, ועד אז לא צריך לעשות שום דבר. או שהם מגלגלים את האחריות אל הצרכנים. תמחזרו, תקנו מכוניות חשמליות, תצילו את העולם. ועוד טקטיקה היא דומריזם, כלומר, מאוחר מדי, הספסנו כבר, הכל הולך פייפל, אז לפחות בואו נאכל ונשתה ונקדח נפט, כי מחר נמות. אבל הסיפור עם יאיר גולן היה באמת מביך בצורה יוצאת דופן.
אז הדוחות האחרונים של הפאנל של מדעני אקלים של האום, שפורסמו בתחילת השנה, זיהזעו את רוב העולם. המדענים בכל העולם משמיעים את האזעקות. בארצות הברית העביר ג'ו ביידן בסנאט השבוע את חבילת הצעדים הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית למאבק בשינוי האקלים. ואצלנו, כמו שאמרתי, יש אדישות מוחלטת לנושא. השאלה היא מאיפה זה בא, האם זה מהתפיסה העצמית הוותיקה שלנו, שאנחנו מדינה קטנה מוקפת אויבים, ואנחנו לא יכולים להתעסק עם איומים גלובליים כמו משבר האקלים?
אני לא יודעת לגמרי מה לענות לך, כי מה שקורה פה בישראל זה פשוט בלתי נתפס. אני באמת לא מצליחה להבין איך הם יכולים להמשיך להתעלם או להדחיק או להטעות בנוגע למשבר שמתרחש לנו מול הפרצוף. ואני רק אזכיר שמבקר המדינה קבע שישראל נמצאת במצב שבין פיגור לאפס במאמצים להפחתת פליטות. נגיד, בוא נדבר על יעדי האקלים שהציבה ממשלת השינוי, שהייתה אמורה להביא שינוי או איזושהי בשורה. בנט התחייב להפחתה של 27% מהפליטות עד 2030 ו-85% עד 2050. זה נמוך מכל מדינה דמוקרטית אחרת, וזה סותר את ההבטחות של עצמו בוועידת האקלים בגלזגו. חוק האקלים שעבר בקושי הוא נחשב לחסר שיניים, אחרי שמשרדי האוצר ומשרדי האנרגיה פשוט סרסו אותו. וכמו שאמרת, אף מפלגה לא הציבה את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות. וזה עוד לפני שהתחלתי לדבר על אפס הערכות לאירועי מזג אוויר קיצוני. מה נעשה פה כשיהיו פה גלי חום פסיכים של 50 מעלות, שזה מה שקורה בעיראק עכשיו?
אז הטיעון המרכזי של מי שמתנגדים לכל מהלך משמעותי להפחתת פליטות של פחמן דו-חמצני בישראל היא שההשפעה של ישראל היא אפסית, וזה כמובן טיעון די מגוחך. צריך לזכור שישראל גדולה יותר במונחי התוצר שלה ופליטות של פחמן דו-חמצני משורה ארוכה של מדינות די מרכזיות באירופה. כמובן לא שמענו לא את דנמרק, לא את פינלנד ולא את פורטוגל, שפולטות פחות מאיתנו, מכריזות שאין להם כוונה להצטרף למאבק בשינוי האקלים, כי הן קטנות מאוד.
אתה יודע מה אחוז האנרגיות המתחדשות בתמהיל האנרגיה של ישראל? 6%, פחות מ-6%, אחרי שהתחייבו ל-10% ב-2020, אבל אנחנו לא מתקרבים לזה אפילו. ואין לזה שום הצדקה, שמש הרי לא חסרה פה. יש כבר פתרונות טכנולוגיים לבעיית היחסון ולבעיית המקום. מה שחסר זה הרצון של המחוקקים ושל בעלי ההון שיש להם אינטרס שלא נעבור למערכת חשמל מבוזרת. אגב, דוח המבקר גם הראה שהמעבר לאנרגיות מתחדשות, בעיקר סולריות, רק יטיב עם הצרכנים הישראלים ויוריד להם את עלויות החשמל. אם כל מדינה או עיר גדולה בעולם היו אומרות שהן לא מפחיתות פליטות כי הן לא מספיק גדולות, לא נגיע לשום מקום. ונראה לי שכדאי להבילה שלנו בג'ונגל לארגן לעצמה מזגן דחוף, כי הולך להיות כאן חם מאוד.
שירה, איך את מסבירה את האדישות הישראלית לאסונות אקלים? והשאלה, אני רוצה שבזווית של הבן דורית, אולי זה עניין דורי. הדור שלך, צעירים בגילאים של 30 וקצת יותר, הם מוטרדים יותר מנושא האקלים והסביבה.
אני חושבת שכן, בעיקר כי זה גם רלוונטי לדור שלי ולצעירים ממני עוד יותר. אתם באיזשהו שלב תעלמו מעל פני האדמה ואנחנו נשאר פה עם כל הבלגן שהשארתם לנו. אבל עדיין אין מה להשוות בין המודעות של הצעירים בישראל למה שקורה בארצות הברית, במערב אירופה. בעוד שבאמת במדינות מערביות הצעירים עומדים בחזית של הדבר הזה בעקבות גרטה טונברג ומגיעים באלפיהם להפגנות, לפי מחקר שנעשה במרכז לחינוך לקיימות בסמינר הקיבוצים, שבו השתתפו מאות בני נוער מכל רחבי הארץ, עלה שאולי 90% אמרו שהם מודעים לקיומו של המשבר, פחות מחצי מוטרדים ממנו, ורק 3% לוקחים חלק במחאות או פעולה אחרת בתחום.
אגב, אני חושב שאת קצת שירה מדי אופטימית לגבי הטווח. הדור שלי של אנשים של בגילאים של 50 פלוס, זה מאוד רלוונטי גם לגביו. לפי הדוחות האחרונים של ה-IPCC של האום, יש לנו חלון הזדמנויות של פחות מ-10 שנים, וכנראה שממה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, הקצב של האסונות האקלימיים הולך וגדל. כלומר, זה כבר לא עניין שרלוונטי רק לצעירים, זה רלוונטי גם לכולנו. המשבר הזה עשוי להופיע פה במופעים די אלימים כבר תוך 10, 20 ו-30 שנה.
אז תגיד לי אתה, איפה הדור שלך? למה אנחנו לא רואים אתכם בהפגנות?
כן. אז מה יש לנו ומה אין לנו באותה חבילת צעדים שהזכרנו, שהעביר ביידן בסנאט בשבוע שעבר? האם זה באמת בכיוון הנכון? כי גם שם חלק מהפעילים במאבק בשינוי אקלים קצת מאוכזבים.
נכון, יש קצת אכזבות, אבל בשורה התחתונה מדובר בבשורה של ממש, שאם היא באמת תקרה ותצא לפועל, חבילת החקיקה הזאת תסייע למדינה, לארצות הברית, להפחית את פליטת גזי החממה ב-40% עד סוף העשור. וזה עבר באמת אחרי המון טלטלות ומכשולים, והסנאטור הדמוקרט הסורר, ג'ו מנצ'ין, בסופו של דבר מדובר ב-370 מיליארד דולר, זה חסר תקדים בארצות הברית. חקיקה שתוביל מהפך בתחומי האנרגיה, הסביבה, הבריאות, המיסוי, כולל למשל תמריצי מס לעידוד חברות ומפעלים, לעבור כבר בעשור הקרוב למקורות אנרגיה חלופיים, הקמת בנק ירוק שיסייע במיזמי אנרגיה נקייה, קיצוץ פליטות בענף החקלאות וזיכוי מס לאזרחים לרכישת רכב חשמלי או להתקנת משאבות חום. לגבי החסרונות, אז באמת החיסרון הכי גדול הוא הרחבת ההקלות לקידוחי נפט וגז חדשים, כולל זיכיונות לקידוחי נפט במפרץ מקסיקו, וזה די מעניין, הקלות לחברות שמייצרות צינורות של נפט וגז, שתראה מופתע, מתברר שהן תורמות המון מאות אלפי דולרים לאותו סנאטור דמוקרטי סורר ג'ו מנצ'ין.
כן, ג'ו מנצ'ין הוא פוליטיקאי שעשה חלק גדול מהונו, מהשקעות ועסקים בתחום הפחם, ובתרבות הפוליטית האמריקאית לא הייתה לו בעיה ממש לעמוד ולהגן על האינטרסים של החברות המזהמות ביותר בעולם, למרות שכולם יודעים שהוא לקח מהם כסף. וזה גם יהיה נושא הפודקאסט שלנו היום. נחמד לדבר על מה שעושים בארצות הברית ובאירופה, ולא להסתכל מה שקורה כאן בישראל, אבל במידה רבה ישראל היא הרבה יותר גרועה מרוב המקומות בעולם, בוודאי יותר מאירופה, ובמובנים רבים גם יותר גרוע ממה שקורה בארצות הברית. ההיערכות שלנו למשבר האקלים והשווי של הפוליטיקה ושל הרגולציה שלנו בידי מונופול הגז מזכירים מאוד את מה שהיה בארצות הברית ובחלקים אחרים בעולם לפני עשורים. שם מתחילים לשנות את הכיוון, אצלנו מסתבר זה רק הולך ומחמיר. אז יש לנו שני מרואיינים השבוע באולפן. הראשון הוא אבי עמית, התחקירן של תאגיד השידור הציבורי. אבי עזב לא מזמן את ערוץ 13 בשליטתו של המיליארדר לן בלווטניק, ומאז שהוא בתאגיד כאן הוא עושה לא מעט תחקירים בנושאים שהערוצים של הטייקונים לא מעוניינים לעשות אותם. ומצטרפת אליו מירב דוד, הסמנכלית של לובי 99, הלובי הציבורי, שנלחם בשנים האחרונות בהרבה מאוד מונופולים, גם במונופולים הפיננסיים וגם במונופולים של האנרגיה. מיד נשמע מה הם אומרים על המדיניות של משרד האנרגיה ושל ממשלת ישראל, גם הקודמת וגם הנוכחית, בכל הקשור לשינוי אקלים, לעתודות האנרגטיות של מדינת ישראל ולמונופול הגז. מיד מתחילים, אבל שירה, לא נתחיל לעסוק בענייני גז, אנרגיה, רגולציה, לפני שנייחד כמה מילים לאייקון ענק של סוף שנות ה-70 וה-80 שהלכה השבוע לעולמה. וכשהתכוננו לפודקאסט הזה, הופתעתי קצת לגלות שאת מכירה ומוכירה את אוליביה ניוטון ג'ון.
גיא, הגילנות הזאת ממש לא מקובלת עליי. אני מזמינה אותך למרתון צפייה בגריז בשנייה שיהיה לך רגע פנוי. אני אראה לך כמה אני מכירה את אוליביה ניוטון ג'ון. אז קודם כל, החשיבות המוזיקלית והקולנועית שלה תמונה בעיקר בהשתתפות שלה בגריז, גם כי הסרט והפסקול שלו היו הצלחה עצומה, אבל גם בזכות הצימוד עם ג'ון טרבולטה, שהכשיר אותה להיות נסיכת דיסקו. לכן היא לוקחה אחר כך לסרט הגלגיליות דיסקו המטופש החביב גזנדו, שאת הפסקול המעולה שלו כתבו ELO, ועם הגרוב הזה היא גם הוציאה את הלהיט הגדול ביותר שלה, פיזיקל. אבל היות ואנחנו מדברים היום על סביבה ועל משבר האקלים, חשוב מאוד לציין שגם ברמה הסביבתית אוליביה ניוטון ג'ון יכולה להיחשב כפורצת דרך, למרות שהיא לובשת מעיל אור בגריז, אנחנו נסלח לה על זה. היא אחת הכוכבות הראשונות שהיו פעילות למען זכויות בעלי חיים וכדור הארץ עוד בסוף שנות ה-70, הרבה לפני האופנה הנוכחית. היא הובילה קמפיינים נגד סחר בבעלי חיים, נגד כריתת עצים ויערות ובעד שחרור חיות בר כלואות. אז אוליביה, זה בשבילך.
אז בוא נשמע את קסנדו ומיד מתחילים. שלום לאבי עמית ולמרב דוד.
שלום.
אז אבי, צפינו בתוכנית שלך השבוע ששודרה בכאן, בתאגיד השידור הציבורי, ביום רביעי בערב, ולדעתי המסר הכללי שעולה מהתחקיר שלך הוא די פשוט. הסדרת משק האנרגיה בישראל נשלטת בידי מונופול פרטי, ולא בידי המוסדות הדמוקרטיים שלנו.
חד משמעית, תראה, אני כבר כמה חודשים מסתובב בארץ לאורכה או לרוחבה, ומצד אחד זה היה מאוד מאוד מתסכל לראות מיזמים מדהימים, רעיונות מטורפים של יזמי אקלים שממש עומדים על קו הזינוק, וכל מה שהם רוצים זה שמישהו שם למעלה ייתן להם אור ירוק כדי לקדם את הייצור של חשמל מאנרגיות מתחדשות, כשבאמת הכל מוכן לכך, כבר יש גם את ההצדקה הכלכלית, המחיר של ייצור חשמל היום מאנרגיות מתחדשות הוא זול יותר מאשר של גז, גם יש את הכסף, גם יש את הטכנולוגיה, אבל משום מה, בכל המקומות שבהם ביקרנו ולכל האנשים שאותם פגשנו, הייתה את אותה תשובה כששאלנו אותם למה זה לא קורה, וכולם אמרו לנו, מרגע שישראל גילתה את הגז, מישהו שם החליט למעלה, שהולכים רק על הגז, ומבחינתו שימות העולם.
אבל כדי לחסום את ההתפתחות של אנרגיות מתחדשות, וכמו ששמענו בפתיח, ישראל היא אחת המדינות המפגרות ביותר בעולם, בהיערכות למשבר האקלים ולאנרגיות מתחדשות, למרות שאנחנו עתירי שמש ולמרות שהאנרגיה הסולארית זולה משמעותית מהגז, כדי לעשות את זה צריך לעשות קמפיין תעמולה אדיר ולשכנע את הציבור לאורך זמן שגז טבעי זה אנרגיה ירוקה. איך עושים את זה, אבי?
כסף, עם הרבה מאוד כסף. תראה, אנחנו הבאנו בסרט נתון די מדהים על כמות הכסף שמדינת ישראל שפחה בעשור האחרון על הגז הלא טבעי בישראל. אנחנו מדברים על למעלה מ-20 מיליארד שקל, כך על פי כלכלנים רציניים שבדקו את זה יחד עם מומחי אנרגיה ממכון ויצמן, יותר מ-20 מיליארד שקל שמדינת ישראל שפחה על תעשיית הגז הטבעי כדי לממן את החיפושים, לממן את ההולכה, לממן את ההבטחה, כל משק הגז הטבעי. לסכום הזה צפויים להצטרף עוד 5-8 מיליארד שקלים בשנים הקרובות. לעומת זאת, המספרים כשאנחנו מדברים על אנרגיות מתחדשות הם של עשרות עד מאות מיליונים בודדים שהושקעו בקידום של ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. וכשכל כך הרבה כסף מושקע בתעשייה הזאת, בנוסף כמובן על הרווחים העצומים שגוזרים בעלי הבית של אותן חברות גז מהפקת הגז וייצואו, אז אתה יכול להבין לבד שיש להם הרבה מאוד כסף להשקיע גם במערך שלם של לוביסטים ואנשי יחסי ציבור ואנשי אסטרטגיה שיבנו עבורם את כל התעמולה הזאת לפי הגז הוא ירוק. רק לפני שבועיים שלושה הוציא איגוד תעשיות הגז בישראל, שזה יצור כלאיים מוזר שמאגד בתוכו מספר חברות מתחום משק הגז בישראל, סרטון אנימציה בהשקעה אדירה שמספר לפחם מדוע אסור לו להחליף את עצמו בשמש, והוא חייב להסתמך על הגז הטבעי שיציל את העולם.
מי מפריע לזיהום הצהריים שלי?
באתי להחליף אותך פחם מלוכלך!
שמש, במה זכיתי שאת זורחת עליי?
תפסיק לזהם את המוח ואת העולם! פנה מקום לאנרגיה מתחדשת!
את חמודה, אבל האנרגיה שלך מספיקה רק ל-19% מהשנה.
גזי!
גז טבעי? ככה עושים לבן דוד?
יותר כמו אחיין שלישי של גרושתך השנייה.
נו, זה לא כוחות, תתמודדי בולי לבד!
יום אחד, אולי אני אוכל להחליף אותך בעצמי, אבל עד אז...
השמש ואני נחסל פה את הזיהום כמעט לחלוטין. הבנת את זה פח-פח?
וכמובן שבתוך הסיפור הזה יש הרבה מאוד... לומר בעדינות, חצאי אמיתות שלא לומר שקרים, אבל השקרים האלה מהודהדים במשך תקופה ארוכה מאוד על ידי הרבה מאוד אנשים, וכנראה שהתעשייה הזאת יודעת היטב לעשות את העבודה שלה, איך לשכנע גם את מקבלי ההחלטות שהגז הוא הפתרון למשבר האקלימי החמור שאנחנו נמצאים בו.
מרב, אבי יראה בתחקיר שלו את הפרסומות בטלוויזיה בדקה למהדורת החדשות, כלומר בזמן היקר ביותר של מונופול הגז, שמסביר שגז טבעי הוא אנרגיה ירוקה, מה שזה כמובן שקר, גז טבעי הוא אנרגיה פוסילית, שפולט מתן, שהוא מזיק בצורה חריגה מאוד לסביבה, ותורם להתחממות כדור הארץ. הפרסומות האלה שמונופול הגז מפרסם במהדורות החדשות, למי הן מכוונות?
הפרסומות האלה בוודאי לא מיועדות לצרכן, כי הצרכן העיקרי של הגז הטבעי בישראל הוא כמובן יצרניות החשמל, ובראשן חברת החשמל. ולכן כשאתה מפרסם בדקה לשמונה בשעה הכי יקרה, אתה מכוון לאורחי מהדורות החדשות שיודעים שאתה מכניס לערוץ שלהם, ולעיתונאים, שיודעים שאתה מכניס לערוץ שלהם הרבה הרבה מאוד כסף. וביום שבו מגיע העיתונאי החצוף שרוצה לכתוב משהו שלילי על מונופול הגז, שאגב גם החזיק בחברת חדשות של ערוץ 12 עד לאחרונה, גם פרט שמן הסתם השפיע, אז גם אם יש לו סיפור מצוין, יש סיכוי שעורכי מהדורות החדשות יחשבו פעמיים לפני שהם מבקרים מפרסם כל כך גדול. עכשיו, העוצמה הזו כמובן עלולה להשפיע על הסיקור. ובסוף, הכתובת היא כמובן לא רק העיתונאים עצמם, אלא הרגולטור. כי ברגע שאתה מקבל סיקור כזה מפנק, יש לך מטרה. והמטרה היא להשפיע על הרגולטור שלא יעשה את הצעדים המתבקשים כדי לרסן אותך, כשאתה אכן המונופול הפרטי, בעיניי, הכי חזק בישראל ובעל ההשפעה, הכי דרמטית על הרגולטורים.
כן, לא יודע אם אתם יודעים, אבל לפני שבועיים ערך מונופול הגז סיור לעיתונאים ולמקבלי החלטות באסדת לוויתן. תחשבו כמה זה נחמד לעיתונאים שמטיסים אותם ומארחים אותם על האסדה, ואיזה חוויה של יום זה עבורם, ומה הסיכוי שלאחר ארגון של יום כזה שמארגן מונופול הגז לעיתונאים ולמקבלי החלטות כדי להראות להם את המפעל האדיר הזה שמייצר גז בלב ים, הם גם יהיו ביקורתיים כלפי הטיפול של חברות הגז במשבר האנרגיה.
זה אישית הדבר שהכי הדהים אותי בתחקיר ובכלל כל הסיפור הזה, כי מפוליטיקאים או מבעלי הון הייתי מצפה שיעבטו את האמת לצרכיהם, אבל עיתונאים אמורים לחשוף לנו את האמת, אמורים להיות ביקורתיים. עמית סגל למשל, הפרשן המדיני והכוכב של ערוץ 12, שזה הערוץ הכי פופולרי בישראל, נוהג לצייץ לא מעט נגד פעילי הגז ולהדהד את המסרים של מונופול הגז. הוא למשל תקף את שרת האנרגיה קרין אלהרר קשות אחרי שהודיע שתעצור קידוחי נפט חדשים, לפני שהתקפלה, ואולי זה גם קשור להתקפלות שלה. איך אתם מסבירים את זה? אפשר להגיד שהעיתונות הישראלית שבויה בידי המונופול?
בסוף הטוויטר שלו הוא הטוויטר הכי חזק בישראל, וזה כמובן משפיע. והוא דוגמה חריגה למישהו שכותב על נושא שהוא לחלוטין לא בתחום הסיקור שלו. והוא כותב שם לעתים דברים, א', סופר אגרסיביים כלפי כל מי שביקורתי נגד מונופול הגז, ולפעמים הוא כותב דברים פשוט מאוד לא מדויקים. בשירות גורם שכאמור עד לאחרונה היה מבעלי השליטה של הערוץ שבו הוא עובד, וזה כמובן לא מופיע בגילוי נאות שמאוד נדרש שם. ויש עוד היבט, והוא כמובן ההיבט של החברויות האישיות. כי עמית, אני לא חושבת שזה סוד, אני אגיד בתור, בהקשר של גילוי נאות שגם אני בוגרת גלי צהל, וגלי צהל היא מין קבוצה כזו של בוגרים של תחנה ש, שיש ביניהם הרבה מאוד חברויות, אבל החברות בין עמית סגל לבין נדב פרי, שהוא סמנכ"ל הרגולציה של מונופול הגז, היא לא איזה סוד גדול. ובסופו של דבר, כל הדברים האלה לא נאמרים כשעמית סגל מצייץ על מונופול הגז, ובהחלט מאוד מאוד משפיע על השיח בנושא הזה. שאגב, אם זה היה תחום הסיקור שלו, זה עוד איכשהו היה נראה לי יותר סביר, אבל תחשבו, הוא בתחום הסיקור הכי עוצמתי בהשפעה על פוליטיקאים, שהם בסוף אלה שקובעים את המדיניות. כך שאני חושבת שההשפעה שלו על תחום הגז היא ברוב המקרים אולי אפילו גדולה יותר מאשר של כתבי אנרגיה.
אבי, אתה לא בוגר גלי צהל, אתה לא חלק מהחבורה הזאת, אבל אתה רואה מסביבך קולגות שלך, אחד, אלה שמהדהדים את המסרים של מונופול הגז, ואתה רואה גם הרבה קולגות מקדמים את נדב פרי, ועוזרים לו לטשטש, יש הרבה אנשים שחושבים שנדב פרי, שהוא לוביסט של בעצם של תשובה, שברון, של כל החבורה הזאת, אנשים חושבים שהוא עיתונאי בכלל. אז העיתונות בעצם נותנת את ידה פה כדי לשרת את המונופול?
חד משמעית, אין ספק בכלל שהעיתונות נותנת את ידה לשרת את המונופול, בהקשר הזה אני רק יכול לברך על גוף השידור שבו אני משדר, תאגיד השידור הציבורי שנותן לנו לעשות את התחקיר הזה עם גב מלא ומשדר אותו בשעת צפי הצפי ומקדם אותו בכל הצורות. אני אקח את זה אולי אבל למקום אחר, כי אני חושב שאחד הדברים שלי הכי מפריעים זה שהוויכוח סביב משבר האקלים הפך להיות ויכוח לפי מחנות פוליטיים, שלא לומר כן ביבי, לא ביבי, ואני חושב שהדבר הזה שהעתקנו אותו בצורה כמעט מוחלטת מארצות הברית, בעצם הוא אחד הדברים הכי בעייתיים בשיח סביב משבר האקלים בישראל. אנחנו העלינו הבוקר ציוץ לטוויטר, אסף ליברמן ואני, סביב ההכנסות של המדינה מתמלוגי הגז, מה שנקרא קרן העושר או מס שישינסקי, ואם מסתכלים על התגובות לציוץ הזה, מיד אפשר לראות איך הן נחלקות בקו ברור בין אלו שבעלי גישה ימנית של המפה הפוליטית לעומת השמאל של המפה הפוליטית. והדבר הזה שהולך ומתחדד בישראל בחודשים האחרונים, שבאמת נלקח מהעמדה הרפובליקנית והדמוקרטית בארצות הברית ביחס למשבר האקלים, הוא בעיניי הרבה יותר חמור מאשר עיתונאי כזה או אחר שמצייץ בעד או נגד תאגידי הגז. כי ברגע שאנחנו הופכים את משבר האקלים לסוגיה שהיא נתונה במחלוקת פוליטית, כמו סוגיית ההפלות או סוגיות אחרות שנמצאות על סדר היום הפוליטי בארצות הברית ובישראל, אנחנו בעצם גורמים למשבר החמור ביותר שהעולם מתמודד איתו היום להפוך לנושא שנוי במחלוקת, וזה אסור שיקרה.
אבל אבי, אני נאלצת לרגע לא להסכים איתך ברשותך. נכון, תמלוגי הגז זה נושא שמאוד מזוהה עם נתניהו, כי נתניהו הוא היה זה שהבטיח את המאות מיליארדים מהגז שלא הגיעו. אבל משבר האקלים הוא לחלוטין לא נושא שנמצא במחלוקת פוליטית. פוליטיקאים, גם מממשלת השינוי וגם מהממשלה הקודמת, עבדו לטובת מונופול הגז.
לא, זה אין לנו מחלוקת על זה שהפוליטיקאים עבדו, אנחנו רואים מה קרין אלהרר עשתה בחצי שנה האחרונה,
יפה, זה שינוי של 180 מעלות. זה לא נושא שנמצא במחלוקת, זה שמדברים יפה על זה שמשבר האקלים חשוב, זה לא אומר שעושים.
אבל כשאת מסתכלת על ציוצים של אנשי ערוץ 14, ואפילו גם ממקור ראשון, את רואה הכחשת אקלים ואת רואה התעלמות לחלוטין ממשבר האקלים ששועתקה לחלוטין מאותם מסרים שמחלחלים אצל הרפובליקנים בארצות הברית.
אני מסכימה, אבל אני ממש לא חושבת שאפשר לפתור גורמים ששייכים לכאורה לשמאל.
בזה אני איתך לחלוטין.
בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים זה שהמסרים האלה והחשש להתעמת עם תעשיית הגז קיים כמעט בכל
כשאנחנו עשינו את התחקיר הזה, אנחנו התחקנו אחר, תחקיר הארכיון שלנו התחקה סביב כל הציוצים והאמירות הפומביות, גם של ראש הממשלה הנוכחי לפיד, גם של שרת האנרגיה הנוכחית, וכמובן של קודמיהם בתפקיד, נתניהו ושטייניץ. בעצם ראינו לכל אורך העשור שאין כמעט הבדל, כשמנתחים את האמירות התקשורתיות שלהם בנוגע לגז, אין כמעט הבדל בין לפיד לבין נתניהו, בין שטייניץ לבין אלהרר. אלהרר אמנם היה איזושהי תקווה שהיא תשנה כיוון כשהיא נכנסה לתפקיד, אבל לקח בדיוק חצי שנה עד שהבינה איפה מרוחה החמה, והבינה מה היא צריכה לעשות כדי לרצות את הבוסים שלה, גם במפלגה וגם אלו שתורמים למפלגה. ובסופו של דבר, באמת, במובן הזה, אין הבדל בין שמאל לימין. אני רק אומר שביחס להכחשה של המשבר, או ליחס של חברות האנרגיה למשבר, אסור לנו להיגרר לאותם מקומות שבהם החלוקה היא דיכוטומית כל כך בין ימין לשמאל, או בין ביבי ללא ביבי.
אבי, אחד הקטעים המדהימים בתחקיר שלך זה שיחת טלפון שאתה עושה עם שרת האנרגיה מיש עתיד, קרין אלהרר. אלהרר מסרבת להתראיין לך דרך הדוברת שלה, אז אתה מפתיע אותה בטלפון, וכשאתה מתחיל לשאול אותה, היא פשוט אומרת לך שהיא לא רוצה לענות. עכשיו, המצב שבו שרה במדינת ישראל, ולא סתם שרה, שרה ביש עתיד, כלומר, ממשלת השינוי, המפלגה שמרימה את דגל השקיפות, המצב שבו שרה לא רוצה לענות, ולשים לב לי מי היא לא עולה, היא לא עונה לעיתונאי מתאגיד השידור הציבורי. זה מצב שמראה לנו, אני שואל אותך, האם זה מצב שמראה לנו עד כמה קרין אלהרר שבויה בידי מונופול הגז מצד אחד, ומצד שני, עד כמה היא רגילה לעיתונות שבויה בידי האינטרסים העסקיים, שהיא יודעת של העיתונאי שבתאגיד השידור הציבורי לא רוצה לדבר איתו, לא רוצה להתראיין.
כן, אני חושב שלא בכדי, לא ענתה לי וניסתה להתחמק בצורה כזאת. אנחנו ניהלנו במשך תקופה ארוכה שיח עם הדוברת שלה, ומרגע שהם הבינו שיש כאן עיתונאי, מבלי לתפוח לעצמי על השכם, שלמד את העובדות ויודע את הדברים לאשורם ולמד את הנושא לעומקו, אז הם הבינו שלהתראיין כנראה לא כדאי להם. אני חושב שזאת כמובן טעות תקשורתית מהדרגה הראשונה קודם כל, וכמובן שאני חושב שזה מאוד מאוד לא ראוי ששר שנעשה סרט תחקיר שלם סביב תחום האחריות שלו, חושב שהוא יוכל לנפנף את הציבור, מילא אותי, לנפנף את הציבור בצורה כל כך חצופה, אפילו הייתי אומר, ולא לספק תשובות. היא מגדילה ואומרת לי שמה שמה אני חושב, שאם אני אתקשר אליה, אז היא תשנה את דעתה. אני באמת ניסיתי להבין את המהלכים שאותם ביצעה קרין אלהרר בחודשים האחרונים, את אותו שינוי של 180 מעלות שהיא כפתה את המציאות עליו, סביב חידוש חיפושי הגז, ובעיקר סביב הגדלת הייצוא של הגז, מישראל, שזאת כמובן המטרה האמיתית של תאגידי הגז שרוצים למכור כמה שיותר גז כאן ועכשיו במחירי סי לאירופה, ולא הצלחתי להבין איך אפשר לחבר בינו לבין המלחמה שמתחוללת כרגע באירופה. כל ניסיון לחבר בין הדברים הוא אלבון לאינטליגנציה. הרי אין שום קשר בין כמות הגז שאנחנו מחפשים כרגע, בין חידוש חיפושי הגז לבין המלחמה שתסתיים, אני מקווה, בחודשים הקרובים. חיפושי גז זה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן, ולהתנות את המלחמה ואת הצורך הנוכחי של אירופה בגז לחידוש החיפושים, זאת פשוט הונאה של הציבור.
מירב, אתם בלובי 99 ערכתם מחקר על מה שקורה עם ייצוא הגז מישראל בשבועות ובחודשים האחרונים, ולמעשה שקוראים את המחקר שלכם רואים שהמדיניות של יאיר לפיד וקרין אלהרר בנושא הגז אינה שונה מזאת של נתניהו ושטייניץ, ואולי במידה מסוימת היא גרועה יותר, בגלל שהם בעצם רוצים לאשר עכשיו למונופול הגז ייצוא בהיקפים עצומים. ומה שאתם אומרים במחקר שלכם הוא שתוך קצת יותר מ-15 שנה ישראל תאבד את כל עתודות הגז שלה ותהיה במצב המזעזע שאירופה נמצאת בו היום. כלומר, באמצע המלחמה בין אוקראינה ורוסיה, שאנחנו רואים את המשמעויות של מה זה שאתה שבוי בכך שאין לך גז משלך, הולכים יאיר לפיד וקרין אלהרר ומוכרים את העתיד של מדינת ישראל לטייקונים.
אז זה בדיוק הסוויץ' שקרין אלהרר ומשרד האנרגיה עשו. זאת אומרת, הם דיברו בתחילת הקדנציה, הם לא ימצאו את המסקנות של הוועדה של המנכ״ל הקודם, והם אמרו, אנחנו לא מייצאים ממאגרים קיימים, ומשאירים את הגז שאנחנו יודעים שיש לנו, אנחנו משאירים אותו כאן. ואז בעצם מתחילה המלחמה באוקראינה, עוד קצת לפני זה פוטין מעלה את המחירים, וחברות הגז מבינות שיש להן כאן בוננזה מטורפת, ומתחילות לספר איך הן רוצות לייצא לאירופה ולהציל את אירופה, ודף המסרים הזה פשוט מאומץ על ידי הממשלה. ובתור התחלה מתחילים לחתם הסכמים עם האיחוד האירופי ולדבר על זה שהאירופאים רוצים מאיתנו גז וכולי וכולי. אבל בכמויות הקיימות, א', האמירה הזו באמת לא מחזיקה מים במובן הזה שאין כל כך איך, אבל מה שנשקל כרגע מאוד ברצינות ולהבנתי ממש, זאת אומרת, יש לו תמיכה פוליטית מאוד מאוד משמעותית, זה הרחבה של הייצוא במאגרים הקיימים, בדיוק הפוך ממה שאמרו. עכשיו, מה יקרה בעוד 15 שנה לפי החישוב שלנו? זה לא שהגז ייגמר לגמרי, אבל ייגמר מאגר תמר שכבר פועל תקופה, ואז בעצם ישראל, למה היא נכנסת למצב של אירופה? כי ברגע שגם אם יש לה את חלק מהגז, אז יקרה מה שקרה בהולנד, יקרה מה שקרה באנגליה, היא צריכה לייבא כמות מסוימת של גז. ברגע שהיא צריכה לייבא, גם המחיר המקומי קופץ למחיר הייצוא. באופן כללי גז מיובא הוא יותר יקר. אבל אתה יודע, אנחנו גם לא יודעים על איזה תקופה ניפול. משרד האנרגיה פרסם נתון מהמם של חיסכון, נדמה לי של 65 מיליארד שקל בשנת 2021, מזה שיש לנו את הגז שלנו בתקופה שבה יש משבר. ומה יקרה כשנצטרך לייבא ופתאום יהיה משבר? החישוב הוא אותו חישוב, הוא רק מתהפך, אנחנו נשלם את המיליארדים האלה. ואז תחשבו שדיבור על מיליארד או אפילו 14 מיליארד בקרן העושר זה כאילו, זה כסף כל כך קטן לעומת הנזק העצום. ושוב, שימו בצד את משבר האקלים, זה נזק בטל ב-60 שנה של יבוא גז בתקופת משבר, לעומת הרווחים שהגיעו.
אבל תראי מה קרה, מרב, תראי מה קרה. מנכ״ל משרד האנרגיה הנוכחי התחיל לדבר בתקופה האחרונה, לצטט דוח מומחים, דוח אנזו, שקבע שישראל יכולה לייצר כמעט 90% מהחשמל שלה דרך אנרגיות מתחדשות, והוא בעצם עושה פה מהלך בהפוך על הפוך שפועל לטובת חברות האנרגיה. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו צריכים לשאוף לכמה שיותר אנרגיות מתחדשות, כדי שנוכל לייצא כמה שיותר גז. והמסרים האלה שלו הם בדיוק אחד לאחד למסרים של אמיר פוסטר, יושב ראש איגוד חברות תעשיות הגז, שכשהוא התארח אצלנו באולפן השבוע, לאחר שהקלטנו את האולפן איתו לאחר הסרט, אז הוא האשים אותנו שבעצם הסרט שלנו מעודד בעקיפין את הפחם. זאת אומרת, הוא אישים אותנו שאנחנו, דרך הסרט שלנו, תורמים למשבר האקלים, כי אנחנו מודדים חזרה לפחם במקום לעודד אנרגיות מתחדשות. את הציניות הזאת אי אפשר כמעט להמציא.
אגב, מרב, הדבר שאת מזהירה מפניו, שבאמת מרוב ייצוא לא יישאר לנו, זה בדיוק כמו שקורה ברגעים אלה במצרים. ממש היום יצא ידיעה שהרשויות במצרים קוראות לתושבים להחשיך את הבתים בלילות כדי לחסוך בחשמל, כדי חלילה לא לפגוע בייצוא הגז לאירופה.
המחסור הצפוי הזה בגז במצרים הוא משהו שאנחנו רואים כבר תקופה בדוחות של חברות הגז. ואני רק יכולה להיזכר בחיוך בחוות דעת של ראש המלל דאז, אחר כך ראש המוסד, שהכשירה את מתווה הגז מטעמים גיאופוליטיים. זאת אומרת, אמר כמה חשוב לייצא את הגז למצרים וירדן. אבל עכשיו פתאום הפך להיות חשוב לייצא את הגז לאירופה. זאת אומרת, הכתובת לייצוא הגז ולחשיבות הפוליטית או הגיאופוליטית משתנה לפי האינטרסים של חברות הגז.
אז אבי, אני רוצה לסכם את שיחתנו ואת התחקיר שלך ואת מה שמרב אומרת. אז ממשלת יאיר לפיד ממשיכה את המדיניות של ממשלת נתניהו בתחום האנרגיה בישראל. כלומר, קודם כל מקדמים את הגז במקום לקדם אנרגיות חלופיות, וזאת למרות שאנחנו דוהרים לאסונות אקלימיים, ובכל העולם מנסים להקטין דרמטית את הפליטות של הפחמן דו-חמצני. כמו כן, לפיד ואלהרר מאשרים למונופול הגז לייצא גז באופן חסר אחריות, שעשוי להוביל אותנו למצב שלא יהיו לנו עתודות גז. ובנוסף לזה גם, אנחנו לא רואים מזה כמעט כסף, כי במקום שיהיו לנו 17 מיליארד שקלים בקרן העושר, יש לנו מיליארד. כלומר, כל העשרות מיליארדים, או מאות מיליארדים, הבטיחו לנו גם לא מגיעים, ועל זה צריך להוסיף שהעיתונות, ובראשם הערוצים המסחריים, שחלקם נשלטים על ידי אותם טייקונים במישרין ובעקיפין, מהדהדת את המסרים של מונופול הגז.
טוב, אני חושב שבגדול סיכמת את הסרט שלנו בצורה מצוינת. אני חושב שבמובנים רבים הממשלה הנוכחית אפילו יותר גרועה מהממשלה הקודמת בכל הנוגע למשק החשמל והאנרגיה בישראל והיחס לתאגידי הגז. אנחנו הגענו לתחנת הכוח הגדולה ביותר בישראל, לאורות רבין. שם היו אמורות להיסגר התחנות הפחמיות כבר בראשון ביוני לפני חודשיים וחצי. הם ימשיכו כנראה לפעול עוד כמה וכמה חודשים לפחות, אולי אפילו שנה. והעובדה שאזרחי מדינת ישראל ממשיכים לנשום אוויר שמקורו בתחנות כוח פחמיות היא בדיוק בגלל העובדה שממשלת ישראל התנתה את סגירת התחנות הפחמיות בהקמת תחנות חלופיות שיהיו מושתתות על הגז. את המהלך הזה אישרה הממשלה הנוכחית, זאת אומרת את ההתניה המקורית קבעה הממשלה הקודמת, אבל את דחיית הסגירה של תחנות הכוח הפחמיות קבעה הממשלה הנוכחית, ובכך היא בעצם ממשיכה בצורה מושלמת את דרכה של הממשלה הקודמת ולא משנה כיוון ולא בפסיק. במקום להתנות את הסגירה בהקמת תחנות כוח גזיות, היו צריכים כמובן ליצור חלופות שמושתתות על אנרגיות מתחדשות, כאלו שמבזרות את השליטה, מבזרות את הייצור, מבזרות את ההכנסות מייצור חשמל על פני הרבה מאוד אנשים, שלא לומר מבטלות את הסכנות הביטחוניות. אנחנו כולנו מכירים את מה שקרה בשבועות ובחודשים האחרונים סביב אסדת קריש. רק לפני שבועיים נכנסו שתי ספינות טילים חדשות לחיים, לים בכל תרועה רמה שעלו הרבה מאוד כסף למשלם המיסים הישראלי, וכל זה היה יכול להיחסך. וכשאתה מבין שמחיר החשמל מזה כשנתיים על ידי ייצור אנרגיות מתחדשות, גם כשמוסיפים על כך את האגירה שלהם ואת ההולכה שלהם מאנרגיות מתחדשות, הוא הזול ביותר לעומת גז ובטח לעומת פחם, אז גם הגיון כלכלי אין בהחלטות האלה, ואז באמת נותר רק לשאול מי לוחץ שם על מקבלי ההחלטות בצורה כזאת, שהם מקבלים החלטות שהן פשוט לרעת אזרחי מדינת ישראל.
תרשו לי לשנייה להיות אופטימית, בסדר? אני יודעת שאתם לא אוהבים, אבל אני בסוף כבר מזמן לא עיתונאית ומקדמת מדיניות. אני דיברתי עם הרבה מאוד רגולטורים על הסיפור הזה של ייצוא הגז, ואני חושבת שהטראומה של אירופה היא מובנת מאוד. כי אנחנו רואים שאנחנו לא מתקדמים עם אנרגיות מתחדשות, וכמובן שהגישה הזויה של להגיד יהיה לנו מחסור בגז ואז נקדם אנרגיות מתחדשות, היא גישה שהיא פשוט לא אחראית. אבל אני חושבת שלפחות בדרג המקצועי בממשלה, אני מזהה שיש לדבר הזה קשב, כי טראומת אירופה היא מאוד 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 ברורה, וצריך להמשיך להדהד אותה, כי אני חושבת שהסיפור של ההרחבות יכול באמת להביא אותנו, והסיפור של ייצוא בכלל לאירופה כרגע יכול להביא אותנו למקום שאנחנו ממש ממש לא רוצים.
לא כך יודע על מה את מדברת. גיא סמט, שהיה אחראי על האנרגיות המתחדשות במשרד האנרגיה, התפטר לפני שלושה שבועות אחרי שהוא הבין שהוא לא יכול לבצע את תפקידו הזה. יפה מאוד האופטימיות שאת שורה פה על כולנו, אבל
מירב, לפני פחות מחודשיים לדעתי הדוברות של משרד האנרגיה הוציאה תמונות יחסי ציבור של קרין אלהרר חותמת על מזכר הבנות לפיו ישראל תייצא גז טבעי לאיחוד האירופאי דרך מצרים. כלומר, אלהרר מייחצנת את זה שהיא דוחפת את ייצוא הגז. למה את חושבת שהממשלה תשנה את הכיוון שלה?
ייחסתי את האופטימיות שלי לדרג המקצועי. המצב היום באירופה של מחסור באנרגיה הוא מטורלל לחלוטין. אנחנו לא רוצים להיות שם. והזכרת את גיא סמט. גיא סמט תמך בייצוא הגז. והאנרגיות המתחדשות, נכון, אין ספק שמדובר במדיניות ממשלתית שמתקדמת לאט. אבל איזה מניהול, אבל כשאתה אומר להם, איזה מניהול סיכונים אתם מבצעים פה, קשה מאוד להתווכח עם הטיעון הזה. כי ביום שבו בן אדם ילחץ על מתג ולא יהיה חשמל, זו סיטואציה מאוד מסוכנת גם פוליטית.
זה בדיוק כמו שמטריד את הפוליטיקאים שלנו, ולכן קרין אלהרר אומרת, צריך להתבסס על הגז ולא, ולא להפסיק להתבסס על הגז, כי אם במשמרת שלי לא יהיה מספיק חשמל כפי שקורה כיום באירופה, זה האסון הפוליטי הגדול ביותר מבחינתה.
אבל זה אבי כמובן לא נכון, זאת לא סיבה לא לקדם אנרגיות מתחדשות, אבל זה כמובן גם לא, זאת אומרת, אבל מה שיכול להיווצר מייצוא גז לא אחראי, ואנחנו, והמספרים שמדברים עליהם, הם מביאים אותנו בעיניי למקום לא אחראי, בסופו של דבר יש סתירה באמירות האלה, כי אם ייגמר לך הגז ואתה לא תייצר מקורות אנרגיה חלופיים, והיום אין, זאת אומרת, חלק מהטכנולוגיות שמדברים עליהן בכלל לא קיימות, אז ברור שאתה תיווצר, או שאתה תיתקע במקום של משבר אנרגיה. ולכן, בוודאי ובוודאי שצריך לקדם אנרגיות מתחדשות. אבל אנחנו היום בסיטואציה שאנחנו לא עומדים, אנחנו נכנסנו כלובי 99 להחלטת הממשלה את היעדים ויעדי הביניים, את יעד הביניים ל-2025, אבל אנחנו לא עומדים ביעד של 2020. אז להתחיל עכשיו בייצוא גז משמעותי, זה פשוט מדיניות שאין בינה ובין ניהול סיכונים סביר דבר וחצי דבר.
אבי עמית ומרב דוד, בנימה אופטימית זאת נסיים. תודה רבה שבאתם לאולפנינו.
תודה.
תודה רבה.
אוקיי, שירה, אז איך את מסכמת את שיחתנו עם אבי עמית ומרב דוד?
האמת שאני די מטולטלת, אני לא מכירה את כל נבחי הסכם הגז ומתווה הגז והמספרים והדברים שהם סיפרו, וגם התחקיר הממש ממש טוב של אבי מציירים תמונה מאוד מדהיגה. אישית, מה שאני יוצאת איתו זה ההבנה שממשלת השינוי היא בעצם יותר גרועה מנתניהו שהיה לפני. למה? כי לפחות נתניהו לא אמר מילים נורא יפות על משבר האקלים וכמה חשוב להילחם בשחיתות וצייר איזה תמונה נורא 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 יפה. ומה שראינו זה מה שקיבלנו. אני חושבת שלפיד ובנט וממשלת השינוי וקרין אלהרר הם הרבה יותר מסוכנים, כי הם גם מצטיירים כפרוגרסיביים ומביני עניין ואכפת להם מהסביבה והזולת. והם גם גורמים לנזק מאוד 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 חמור שכולנו הולכים לשלם עליו את המחיר.
כן, אז זה באמת חלק מנושא שאנחנו מדברים עליו הרבה פה בפודקאסט בחודשים ובשנים האחרונות, וזה הנזק המטורף הזה של הפוליטיקה בישראל שהיא רק ביבי לא ביבי, ואז באמת נוצר מצב שאף אחד לא רוצה להסתכל באמת על שאלות של מדיניות לעיתונות, שכמו ששמענו מאבי ומרב שבויה בידי המונופול, זה רק משרת אותה, ובעצם רוב הציבור לא יודע בכלל את הדברים שדיברנו עליהם פה בחצי שעה האחרונה, כי בסופו של דבר מי ששולט בשיח הציבורי זה ערוצי תקשורת שנמצאים בשליטת הכסף הגדול. אז עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה לך שירה מייקין שהצטרפת אליי היום.
תודה גיא שהזמנת אותי.
תודה רבה לאבי עמית מתאגיד השידור הציבורי, למרב דוד מלובי 99. תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי שלנו, ולאמיר פקטור, ונתראה פה כרגיל בשבוע הבא.